כתובות, דף חף ב', מתחילים בעזרת השם, במשנה. מעשה באישה אחת גדולה. כך מביאה הגמרא בהמשך העמוד את הברייתא שמספרת. הייתה אישה גדולה, בעלת ממון, מיוחסת, שהייתה גדולה בנוי, וקפצו עליה בני אדם שאינם הגונים לקדשה. והיא לא רצתה להינשא להם, לא היו הגונים בשבילה, וכדי לדחות אותם אמרה להם, מקודשת אני. מקודשת, בסדר. לימים אותה אישה עמדה וקידשה את עצמה. רגע, אמרת שאת אשת איש, את כבר מקודשת, איך את מתקדשת למישהו? לא, סתם אמרתי לכם, באמת אני פנויה. זאת אומרת, הפכת עצמך לאסורה על כולם. את אשת איש, בפה שלך הפכת את עצמך לדבר איסור, את אסורה על אחרים להתקדש. מה זאת אומרת את חוזרת בך? כשאמרת שאת אשת איש, היית נאמנת. אדם נאמן לאסור את עצמו. עכשיו כשאת אומרת שסתם אמרת שאת אשת איש, ובאמת את פנויה, את לא נאמנת לומר את זה? אלא אם כן, תתני המטלה, משל וטעם, מתקבל על הלב, שיסביר למה אמרת שאת אשת איש על אף שהיית פנויה. ואז נאמין לך שבאמת את לא אשת איש. ולכן את תוכלי להתקדש עכשיו לאותו חתן בן טובים. אמרה להם, יש לי המטלה, בוודאי. בתחילה שבאו עליי אנשים שאינם מעוגנים לקדש אותי, אמרתי כדי לדחות אותם, מקודשת אני. עכשיו שבאו עליי אנשים מעוגנים, חתן בן טובים, עמדתי וקידשתי את עצמי אליו. המשנה פותחת ואומרת, האישה שאנחנו לא יודעים עליה אם היא פנויה או אשת איש, שאמרה אשת איש הייתי, אז מי עכשיו היא הופכת את עצמה לאסורה להינשא לאחרים? ואחר כך היא אומרת, גרושה אני. אומרת המשנה שהיא נאמנת. למה? שהיא עצמה, שהייתה הפה שאסר אותה על אחרים, כשהיא אמרה אשת איש, שהייתה אשת איש, הפה הזה עצמו הוא הפה שהתיר, כשהיא אומרת שהיא כעת כבר גרושה. גם אם היא לא תיתן המטלה לדבריה, למה אמרת שהיית אשת איש? כי הייתי אשת איש. ולמה עכשיו את אומרת שאת גרושה? כי עכשיו אני גרושה. זה לא סותר מה שהיא אמרה שהיא אשת איש למה שהיא אומרת עכשיו שהיא גרושה. לעומת זאת הסיפור שפתחנו איתו את השיעור, שבהתחלה היא אמרה אשת איש, אני, שהיא כבר התקדשה למישהו, ואחר כך היא אומרת, לא, סתם אמרתי לכם, באמת הייתי פנויה כל הזמן. היא סותרת את מה שהיא אמרה קודם. לכן, כאן היא לא נאמנת, אלא אם כן היא נותנת המטלה לדבריה. הסיבה שאמרתי שאני אשת איש, וכבר קיבלתי קידושין ממישהו, כי היא הייתה מאוד בעלת ממון, בעלת ייחוס, בעלת נוי. זה סיבה באמת שאנשים יטרידו אותה כל הזמן בהצעות, שאולי תתקדש לזה ואולי תתקדש לזה, והיא לא רצתה את כל הטרדות האלה. אז מסתבר שהיא תאמר איזושהי אמירה שתגרום לכולם לרדת ממנה מה שנקרא. זה המטלה. על ידי המטלה היא נאמנת לומר שבאמת הייתה פנויה. אבל כאן במקרה שלנו, היא אומרת שהיא התגרשה. זה לא סותר את מה שהיא אמרה שהייתה אשת איש. לכן היא נאמנת מצד הפה שאסר הוא הפה שהתיר. כל מה שאנחנו מאמינים לה שהיא גרושה, זה דווקא במקרה שהסיבה שאנחנו יודעים שהיא אשת איש זה רק על פיה. ואם יש עדים שהייתה אשת איש, אז, והיא אומרת גרושה, אני כבר אינה נאמנת. אלא היא צריכה להוכיח שהיא גרושה. על ידי גט, על ידי עדי גירושין. מקרה דומה, מקרה נוסף של הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אישה שאמרה, נשבתי לבין אומות העולם שהם חשודים על הפריצות, ולכן היא נאסרת על כהן. אם לא ידענו שהיא נפלה בשבי, והיא אומרת נשבתי, והיא גם אומרת תאורה אני, הקדוש ברוך הוא עזר וסייע בעדי שהיא לא נבעלה שם לאף אחד מהאומות. נאמנת והיא מותרת להינשא לכהן. דרך כלל שבויה, חוששים שמה, נבעלה למישהו מהשובים, והיא נאסרת לכהן. ובחזקת שנבעלה למי שאסור לה. אפילו אם הייתה פנויה, היא נאסרת לכהן. אבל כאן לא ידענו שהיא שבויה, אלא על פיה. אז היא שאסרת עצמה לכהן, גם יכולה להתיר את עצמה ולומר, תאורה אני. שהפה שאסר ואמר נשבתי, הוא הפה שהתיר, שאמרה לא נתמתי. נמצא שהמשנה מביאה שני מקרים של אישה שאסרה את עצמה, והיא כעת מתירה את עצמה. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. מקרה הראשון, שהיא אמרה אשת איש הייתי, לאחר מכן היא אומרת גרושה אני. מקרה שני, יש היא אומרת נשבתי, וכעת היא אומרת תאורה אני. מסיימת המשנה ואומרת, והיא משניסית, דהיינו אם כבר התירו אותה להינשא. לפי דעת רבי יושעיה בגמרא, החלק הזה נאמר על שני המקרים, בין שהיא אמרה אשת איש הייתי וגרושה אני, שהיא נאמנת בתנאי שאנחנו מסתמכים עליה במה שהיא אמרה אשת איש הייתי, ואין עדים על זה. אז היא גם נאמנת להתיר עצמה ולומר שהיא כבר גרושה. אבל אם יש עדים שניסית, כבר לא נאמנת לומר גרושה אני. על זה אומרת המשנה, אם היא שניסית, דהיינו אם היא שהתירו אותה להינשא, על פי זה שהיא זו שאסרת עצמה ולא היה לנו עדים שהיא אשת איש, והיא זו שאומרת גרושה אני, אז התרנו אותה להינשא לאחרים, ואחר כך באו עדים. הרי זה לא תצא מהתרה הראשון, אלא עדיין מותר לה להינשא לאחרים, כי הייתה הראשונה שאמרה לנו שהיא אשת איש, והיא נאסרה על פי עצמה, ואנחנו התרנו אותה כשהיא אמרה גרושה אני. לעומת זאת, רבא בר אבין מבאר שהחלק הזה, אם היא שניסית באו עדים הרי זו לא תצא, נאמר רק על המקרה השני. כמובן שרבי יושעיה מסכים שזה נאמר גם על המקרה השני. שהיא אומרת, נשבתי בין אומות העולם, היא נפלה לשבי, ואם אנחנו היינו יודעים את זה על פי עדים, היא לא הייתה נאמנת לומר תורה אני, היא לא הייתה נאמנת לומר תורה אני, אלא הייתה אסורה לכהן, כי בחזקת שנבעלה למי שאסור לה. אבל כאן, כשהיא בעצמה אומרת נשבתי, היא הפה שאסר, היא נאמנת לומר תורה אני. ואז היא תהיה מותרת להינשא אפילו לכהן. אבל אם אחרי שהתרנו אותה להינשא, באו עדים ואמרו שהיא נשבת, אף על פי כן, הרי זו לא תצא מהתרה הראשון, והיא מותרת להינשא לכהן. ארבע פעמים למדנו במשניות האחרונות, שהפה שאסר, אותו אדם שאסר, כמו למשל אישה שאומרת, אשת איש הייתי, שאוסרת את עצמה להינשא לאחרים, הוא הפה שהתיר. אם אנחנו סומכים על דבריה, במה שהיא אוסרת את עצמה, אנחנו חייבים לסמוך על דבריה, גם במה שהיא אומרת, גרושה אני למשל. והיא תהיה מותרת לנסה לאחרים. מה המקור שהפה שאסר הוא הפה שהתיר? אמר רב אסי, מניין להפה שאסר שהוא הפה שהתיר מן התורה? שנאמר, אדם שהתחתן עם אישה, הרי זה הולך שני שלבים, קודם קידושין ואחר כך נישואין. בזמן המשנה והתלמוד, היה 12 חודש בין זמן הקידושין לבין זמן הנישואין. קדש אותה על ידי קניין, למשל על ידי טבעת, אחר כך אחרי 12 חודש יש חופה ומאז היא מותרת לו. בזמן הנישואין, הבעל טוען שהוא לא מצא בתולים לאשתו, והוא מביא עדים שהיא זינתה אחרי שהיא קיבלה ממנו קידושין. בא אבא שלה, של הקלה, ומוכיח שכן היה בתולים בזמן הנישואין. והוא אומר, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה, והסנאיה, ושם לה עלילות דברים, וכולי, והוא מוכיח שזה שקר מה שהבעל אמר, וכן ימצאו בתולים. דורש רבסי, התורה אומרת שהאבא נאמן לומר, את ביתי נתתי לאיש. אז הוא נאמן לומר, שהיא אסורה על כולם, כי היא כבר אשת איש. למי היא מותרת? הוא לא אומר. כי הוא לא אומר למי הוא קידש אותה. זאת אומרת שאבא נאמן לומר שהבת שלו מקודשת, אפילו אם הוא לא אומר למי, ובזה הוא אוסר אותה על כולם. ואז כשהוא אומר לאיש הזה, אתירה לאותו איש, שהוא אומר שאליו הוא קידש את הבת שלו. את אותו אבא שאסר אותה על כל העולם, את ביתו, הוא גם מתיר אותה לבעלה, שהוא טוען שהוא קידש אותה אליו. רואים שהפה שאסר הוא הפה שהיא תרשו את הגמר בשביל מה צריכים פסוק. למה לקרא? סברה היא. הרי כל מה שאתה יודע שהיא אסורה, אז על ידי מה שהוא אמר, הוא זה שאסרה. אז והוא שער אילה, הוא יהיה זה שיתיר אותה. זו סברה פשוטה. אלא באמת בשביל לחדש הפה שאסר הוא הפה שהתיר לא צריך פסוק. וכי צריך קרא את ביתי נתתי לאש הזה, כדרב הונה שאמר בשם רב. אמר רב הונה, אמר רב, מניין לאב שנאמן לומר שהוא קיבל קידושין בשביל ביתו, שהיא קטנה או נערה, ואז היא נאסרת על האחרים, שנאמן לאסור את ביתו מן התורה, שנאמר את ביתי נתתי לאיש, רואים מכאן שהוא נאמן לומר שיש את איש, שהוא קיבל בשביל הקידושין. הזה למה לי? מה התורה באה לחדש בתוספת של המילה הזה? היא באה אלי כדי תעני רבי יונה. תעני רבי יונה, רבי יונה שנה ברייתא. כשהתורה אומרת שהאבא אומר את ביתי נתתי לאיש הזה, המילה הזה באה למעט. דווקא הבעל, האיש הזה שהאבא נתן לו את ביתו, הוא נאמן להוציא עליה שם רע, ולא ליבם. אם נאמר, הבעל שקידש את אותה בתולה, לא הספיק לשאת אותה בחופה. לא היה עדיין נישואין, אז היא לא נבעלה לו. ולפני הנישואין הבעל מת, והיא נפלה לייבום לפני אחיו. ואחיו טוען שהוא לא מצא לה בתולים, והוא מביא עדים שהיא נבעלה בחיי אחיו עדיין. היבם לא נאמן לעניין הכנס של מוציא שם רע, וכל ההלכות של מוציא שם רע. תנו רבנן ברייתא. האישה שאמרה אשת איש אני וחזרה ולא אמרה גרושה אני כמו במשנה שאז היא נאמנת, אלא היא אמרה פנויה אני. אז אומרת הברייתא שהיא נאמנת, ומיד הגמרא שואלת, והרי השוויה לנפשך עדיחה די איסורה, היא הפכה את עצמה לדבר של איסור כשהיא אמרה שהיא אשת איש, נאסרת לאחרים, איך היא יכולה לומר שהיא פנויה? וזה לא דומה לכשהיא אומרת התגרשתי, כי אז היא לא סותרת את מה שאמרה אשת איש אני, כי באמת הייתה אשת איש והתגרשה. כאן כשאומרת פנויה אני, זה אומר שהיא בעצם אומרת טענה הפוכה ממה שאמרה קודם. קודם אמרה אשת איש, אני עכשיו אומרת שאף פעם לא הייתה אשת איש. פנויה הכוונה שאף פעם לא הייתה אשת איש, אז היא לא נאמנת. אמר רבא בר רב הונא, נכון, היא באמת לא נאמנת, אלא אם כן היא מביאה המטלה. כגון שנתנה המטלה לדבריה, משל וטעם לדבריה, שיש לה סיבה טובה למה בהתחלה היא אמרה אשת איש אני. תניא נמי אחי, באמת הגמרא מביאה ראיה שאם היא אומרת המטלה, היא כן נאמנת, והיא גם מביאה את הדוגמה שהבאנו בפתיחה לשיעור. מה היה המטלה למשל שהיא נאמנת לומר? האישה שאמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת, ואם נתנה המטלה לדבריה, למה היא אמרה אשת איש אני? אז היא כן נאמנת, ומעשה נמי באישה אחת גדולה שהייתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם שאינם מגונים לקדשה, כדי לדחות אותם אמרה להם מקודשת אני, לימים עמדה וקידשה את עצמה לחתן אגון, אמרו לה חכמים מה ראית לעשות כן לומר שאת מקודשת, אמרה להם בתחילה שבאו אליי אנשים שאינם מוגנים לקדש אותי אמרתי כדי לדחות אותם מקודשת אני, עכשיו שבאו אליי אנשים מוגנים החתן האגון הזה אמרתי וקידשתי את עצמי. וזו הלכה אלה רב אחה שר הבירה לפני החכמים, כשחכמים שהסנדרין היו באושה באחד מהגלויות שהם גלו בזמן חורבן הבית, בית שני, ואמרו אם נתנה המטלה לדבריה, טעם טוב לדבריה, למה בתחילה אמרה אשת איש אני, היא נאמנת. באמיני, שאל שמואל מרב, אישה שאמרה לבעלה, טמאה נידה אני, וחזרה ואמרה, טהורה אני, לא הייתי נידה. מהו, האם היא נאמנת על ידי המטלה טובה שהיא תאמר? אמר לי, אז רב אמר לשמואל, כן, אף בזו, אם נתנה המטלה לדבריה, נאמנת. כיוון שזה היה חידוש בשביל שמואל, תנא מיני, אז הוא שנה, מרב את ההלכה הזאת 40 פעם, 40 זימנין. ואם כן, נודע לו שככה הלכה. שאישה נאמנת לומר שהסיבה שהיא אמרה שהיא טמאה, היא נותנת את המטלה שהייתה לה סיבה טובה למה היא אמרה את זה. ואפילו האחי, לא עבד שמואל עובדה בנפשי. שמואל לא היה מוכן לסמוך על זה, אלא הוא לעצמו החמיר. מביא תוספות, מה הייתה המטלה? רבנו חננה לוי, את הירושלמי, שמואל באה להזדקוקי להיטטי. רצה להזדקק לאשתו, והיא אמרה לי, טמאה אני, ולמחר אמרה, טהורה אני. אמר לה, אתמול אמרת שאת טמאה, ויום הדין, היום את אומרת טהורה, אמרה לי, אתמול לא עבדת בחילה, כי היא שעתה. אתמול לא היה לי כוח כמו עכשיו. את השאיל לרב, הלך לשאול את רב, אמר לה, אם נתנה המטלה לדבריה נאמנת. בקיצור, רב אמר לו שאם נותנת המטלה, וזו המטלה טובה, שלא היה לה כוח, אז היא נאמנת. אבל הוא החמיר על עצמו ופירש ממנה עד שטבלה. תנו רבנן, שני עדים שאומרים על אשת איש שבעלה מת, ושניים אחרים אומרים שבעלה לא מת. מקרה שני, שניים אומרים נתגרשה מבעלה. ושניים אומרים לא נתגרשה מבעלה. הרי זו לא תנסה, כי יש כאן הכחשה בין שני העדים שמכחישים אחד את השני. ואם כבר ניסית, לא תצא מבעלה השני. והגמרא מיד תשאל, איך ייתכן? הרי יש כאן שני עדים שאומרים שהיא אסורה על השני, ויש את איש. למה לא תצא? רבי מנחם בר יוסי חולק ואומר, תצא מבעלה השני. אמר רבי מנחם בר יוסי, מתי אני אומר תצא מבעלה השני? בזמן שבאו עדים שאומרים שהוא לא מת, או שלא גירש אותה אלי אשת איש, הם באו לפני שהיא ניסית ורק אחר כך ניסית. אז תצא. אבל אם כבר ניסית על סמך העדות שהם אמרו שהיא כבר לא אשת איש, ואחר כך באו עדים ואומרים שהיא כן אשת איש, גם אני מודה שלא תצא. שואלת הגמרא, מכדי, הרי, תרי ותרי נינו. שני עדים שאומרים שהיא אשת איש, שני עדים אומרים שהיא לא אשת איש. אז איך יכול להיות שאם התחתנה עם מישהו אחר, לא תצא? הרי יש כאן ספק אולי אשת איש, יש כאן שני עדים שווים בכוחם. זאת אומרת, יש כאן שני עדים כאן, שני עדים כאן, שמכחישים זה את זה, שניהם שווים בכוחם. אז אם כן יש לנו פה ספק ממש, אולי יש את איש. והדין הוא שאדם שבא על אשת איש במזיד חייב קראת, בשוגג חייב חטאת, ואם יש לו ספק אם יש את איש או לא, חייב אשם תלוי. אז אם כן, הבא עליה באשם תלוי כאי, כי הוא בא על ספק אשת איש. אמר רב ששת, אין בעיה, הוא לא ספק. כגון שניסית לאחד מעידיה, הוא בעצמו מעיד שהיא לא אשת איש, כי הוא יודע עידות ש... בעלה מת או גירש אותה. רשי כאן מוסיף, אין אשם תלוי אלא למי שליבו נוקפו. וזה העד אומר בריא לי, בטוח לי, אז הוא לא מביא אשם תלוי. שואלת הגמרא, היא גופה, היא עצמה, היא לא יודעת אם יש את איש או לא. יש כאן שני עדים אומרים כן, שני עדים אומרים לא. איך היא יכולה להישאר נשואה לשני? הרי היא ספק יש את איש. עונה הגמרא באומרת בריא לי. היא גם כן בטוחה שבעלה מת למשל, ליבה אינו נוקפה, אולי הוא חי. היא בטוחה כי אם הוא היה חי היה חוזר. או שהיא יודעת שהוא מת, גם בלי קשר לעדים. והיא זקוקה לעדים בכל זאת, אבל היא לעצמה יודעת בוודאי שהוא מת. לכן היא לא צריכה לצאת מבעלה, אלא היא יכולה להישאר עם בעלה השני, והיא לא צריכה להביא אשם תלוי. אמר רבי יוחנן, שניים אומרים שבעלה מת, ואז היא כבר לא אשת איש. ושניים אומרים שבעלה חי, הוא לא מת, ויש את איש. הרי זו לכתחילה לא תנסה, ואם עברה וניסית לא תצא מבעלה השני. זה כשהעדים אומרים שבעלה מת. אבל אם שניים אומרים שנתגרשה מבעלה, ושניים אומרים לא נתגרשה מבעלה, הרי זו לכתחילה לא תנסה, וגם בדיעבד אם ניסית תצא מבעלה השני. שואלת הגמרא, מה ישנה רישה שהעדים אמרו שבעלה מת, שאז אם ניסית למישהו אחר בדיעבד לא תצא, ומה ישנה סיפה שכשמעידים שבעלה גירש אותה, שאם אחר כך באו עדים וכמובן אמרו שלא, אפילו בדיעבד תצא, מביאה הגמרא על זה שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רבי, תרגמה, תפרש את כל דבריו של רבי יוחנן בעד אחד, לא בשני עדים. במקום שיהיה כתוב שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, תפרש עד אחד אומר מת ועד אחד אומר לא מת. עד אחד שאומר שבעלה מת, כדי שהיא לא תישאר עגונה, אמנו הרבנן כבית רי. חכמים האמינו לעד אחד שמעיד שבעלה מת כמו שני עדים. וכדבריו של אולה דאמר אולה, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי הוא כאילו יש כאן עדות של שניים. ולעומת זאת העד השני, העד כאמר שבעלה לא מת, הוולי חד, אין לו נאמנות מיוחדת, הוא נחשב עד אחד, וגם מחשיבים אותו כעד אחד. ולכן הוא לא נאמן, אין דבריו של עד אחד, נחשבים עדות במקום שניים, נגד העד שאמר שבעלה מת, שהוא החשיב אותו כמו שניים. וזה כשהוא אומר בעלה מת, האמינו לו, כמו שניים. שואלת הגמרא, אחי, אם העד שאומר שבעלה מת נאמן כמו שניים, אפילו כשהעד השני אומר שבעלה חי, אנחנו יותר מאמינים לעד הראשון, אז אפילו לכתחילה נמי תנסה, אפילו אחרי שכבר הגיע העד השני ואמר שבעלה חי. למה רבי יוחנן אומר שלכתחילה לא תנסה? עונה הגמרא, משום הפסוק שרווסי היה רגיל לומר אותו, דרווסי דאמר רווסי, פסוק אומר במשלי, אסר ממך הקשות פה, ולזות שפתיים הרחק ממך. אל תעשה דבר שאנשים יעקמו את פיהם, או שילעיזו הבריות. לכן, לכתחילה, ברגע שיש כאן עד אחד שאומר שבעלה חי, לא תנסה לאחר. לכתחילה. אבל סייפה, מקרה השני שאחד אומר נתגרשה והשני אומר לא נתגרשה, עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה, אין כאן נאמנות מיוחדת לעד שאומר שנתגרשה, כי לא נתנו כוח מיוחד לעד שאומר שנתגרשה, רק לעד שאומר מת בעלה. תרווי הוא באשת איש כמסעדי. אבל בעצם שניהם, גם העד שאומר שלא נתגרשה וגם העד שאומר שנתגרשה, שניהם מסכימים שבהתחלה הייתה אשת איש. אז הם שניהם מודים שהיא אשת איש. והעד כאמר נתגרשה, העד שאומר שנתגרשה הוא לבד. הווה לאחד, הוא בעצם היחיד שאומר שהתגרשה. כי גם הוא שאומר נתגרשה מודה שהיא גם התקדשה, רק שאחר כך היא התגרשה. אז הוא מסכים בעצם עם העד השני שאומר לא נתגרשה, ודבר אחד שהיא בהתחלה הייתה מקודשת. אז בעצם לעניין זה שאומר נתגרשה הוא יחיד, ולעניין מה שהוא אומר לא נתגרשה, הוא הרי מצטרף אליו. כי הוא גם כן מודה שבהתחלה הייתה אשת איש, אז במידה מסוימת שניהם אומרים שיש את איש, רק אחד מהם אומר שהיא גם נתגרשה. היידי כמה נתגרשה, ולאחד הוא רק עד אחד, ואין דבריו של עד אחד נחשבים כלום במקום שיש שניים שאומרים הפוך. זה תירוץ אחד, התירוץ של אביי. רבא אמר תירוץ שני. למה רבי יוחנן מחלק בין, כשיש סתירה בין עדים עם מת בעלה, לבין כשיש סתירה בין עדים עם בעלה גירש אותה? רבא אמר לעולם, לא מדובר פה בעד אחד, אלא שני עדים באמת, כמו שבאמת רבי יוחנן אמר, תרי ותרי נינו. וראה, הסתבר לרבי יוחנן דבריו של רבי מנחם בר יוסי, שאמר גם אם ניסית, אבל מכיוון שיש שתי עדים שאומרים שהייתה אשת איש, שהייתה אסורה להינשא, תצא, הסתברו דבריו של רבי מנחם בר יוסי בגירושין, כשיש ויכוח בין העדים, האם התגרשה או לא. ולא ראה, לא הסתבר לו דבריו של רבי מנחם בר יוסי, במקרה שיש ויכוח של מיתה, האם בעלה מת או לא. אלא בזה הוא סובר כמו תנא קמא, שאם ניסית, לא תצא. וכעת רבא מפרש. מה הייתה מה? מה הסיבה שהוא מחלק בין גירושין למיתה? כי הרי, כשבאים שני עדים ואומרים שבעלה מת, ועדים אחרים אומרים שהוא חי, אם היא תלך עכשיו ותתחתן עם מישהו אחר, מחר בא הבעל הזה, שאומרים עליו שהוא מת, דופק בדלת, פותחים את הדלת, שלום עליכם, אורח מעולם העליון, אתה לא, אתה חי? עוד אבינו חי? עוד יוסף חי? ודאי, תמיד הייתי חי. מה זאת אומרת? חי אני נאום הגבר. מה זאת אומרת? היו עדים שאמרו שהוא מת. מה עדים? אתה יודע מה זה. העדים האלה לא היו נאמנים. בקיצור, מה היית עשה? תגיד, אתה לא חי, עזוב. אתה מדמיין שאתה חי. ודאי שהיא לא יכולה לומר דבר כזה. מיתה אינה יכולה מכחשתו. אם בסוף בעלה יבוא, לא תוכל לומר לו, אתה לא חי. לא שייך דבר כזה. לכן, אם לא ברור לה שהוא מת, היא לא תעיז להתחתן עם מישהו אחר. אבל לעומת זאת גירושין, בעלה יחזור, יאמר, מה? התחתנתי עם מישהו אחר? ודאי, מה גירשת אותי? אני גירשתי אותך? כמה שעות ישנת בלילה שהספק לחלום כאלה חלומות עסיסיים? אמרתי לו, מה זאת אומרת? גירשת אותי. יכולה מכחשתו? יש ויכוח. זה לא הפעם הראשונה שמתווכחים. לכן, אפילו מספק על פי שני עדים שאומרים שבעלה גירש אותה, היא כבר מסתמכת להתחתן עם מישהו אחר. אפילו אם זה לא בטוח שזה נכון. שואלת הגמרא, מה? הוא מחציפה כולהי? וכי היא כל כך עצופה לומר לבעלה שגירש אותה? ואמר רב אמנונה, האישה שאמרה לבעלה גירשתה, והוא אומר שהוא לא גירש אותה, היא נאמנת, למה? חזקה, אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה לומר שהוא גירש אותה, אם הוא לא גירש אותה. אז אם כן, כשניים אומרים שהוא גירש אותה, שניים אומרים לא גירש אותה, אם היא לא הייתה מבררת ומגיעה לוודאות שבעלה גירש אותה, היא לא מספק, היא לא הייתה מתחתנת, כי אם בעלה יבוא, היא לא תעיז פניה לומר לו, גירשת אותי, אם הוא לא גירש אותה באמת, אז למה אם ניסית, תצא, למה אתה לא מאמין לה? עונה הגמרא, יש הבדל בין שני המקרים. הנה מילי, מתי אמר רב אמנונה שהיא לא חצופה לומר לבעלה, גירשת אותי? היכא דלקא עדים דקמסייע לה. כשאין עדים, אלא סתם ויכוח שלה עם בעלה, היא לא מעיזה לומר שהוא גירש אותה. אבל היכא דאיכא עדים דקמסייע לה, כאן במקרה שלנו. שניים אומרים גירשה, שניים אומרים לא גירשה. יש כאן שני עדים שבאים איתה ביחד, שאומרים שבעלה גירש אותה. מעיזה או מעיזה. אפילו במקרה שהיא לא בטוחה שהוא גירש אותה, מכיוון שיש לה את החיזוק של שני העדים שגם יבואו לטובתה ויאמרו לה, ויאמרו שהוא גירש אותה, אז היא כן מעיזה, גם אם היא לא בוודאות יודעת שהוא גירש אותה, היא כן תחציף לומר שהוא גירש אותה. לכן, אפילו אם ניסית, תצא, במקרה שיש כאן שני ילדים אומרים, התגרשה, שניים אומרים, לא נתגרשה. תירוץ שלישי, הסבר שלישי לדבריו של רבי יוחנן, אמו מחלק בין סתירה בין העדים שאמרו מת בעלה, לבין סתירה בין העדים שאמרו נתגרשה. רב אסי אמר כגון דאמרי עדים, עכשיו מת, או עכשיו גרשה, שזה ממש סיפור שקרה עכשיו. מיתה לקה לברורה, אי אפשר לברר אם זה נכון. אם הם אומרים למשל שהוא טבע בנהר או שהאריה אכל אותו, אתה לא יכול להוכיח אם זה נכון או לא. לכן, אם ניסית, לא תצא. בפרט שהיא ניסית לאחד מידיה. לכן, אין לנו ברירה. אין לנו דרך לסתור את דברי העדים. אז אנחנו מאמינים להם. לעומת זאת, גירושין, היא כלב עירורה, אפשר לברר את זה. אתם אומרים שהיא התגרשה? איפה הגט? לא, זה נאבד. לא יכול להיות כל כך מהר שזה נאבד. עכשיו, אתם אומרים שעכשיו הוא גירש אותה. תאמרים לה, אומרים לאישה, אם איתה דאח יאב, האם זה נכון שבאמת את מגורשת, הרי עכשיו זה קרה. כי גון דאמרי עדים עכשיו גרשה, כמו שאמרנו. אם כן, אח וילן גיטה, תראי לנו את הגט. בזמן קצר כזה היא לא נאמנת לומר שהגט נאבד. ולכן, גם אם היא ניסית, תצא. כי היא לא נאמנת לו, היא לא מאמינים לעדים. וגם היא לא נאמנת לומר שהיא מאמינה לעדים. בקיצור, לא מאמינים שבאמת בעלה גרשה, כי אם הוא גרש אותה צריך שימצאו את הגט, כי מדובר פה שהם אומרים שהוא גרש אותה עכשיו, ממש בזמן סמוך, בזמן כזה קצר לא יכול להיות שהגט נאבד. עד כאן דף חף ב'.